קשת, כל שידורי תורה, והיום יום חמישי אנחנו מתחילים סדרה חדשה לחלק השני של החורף. היום יתחיל בסדרת שיעורים בנושא רפואה והלכה, והזמנו את הרב איתיאל אורון שיהיה איתנו בחודשים הקרובים כל יום נושא אחר בימי חמישי, רפואה והלכה. הרב אורון.
שלום וברכה. אנו מתחילים בעזרת השם סדרת שיעורים שיעסקו בסוגיות הנוגעות לרפואה והלכה. בפתח הדברים אני מבקש להודות לאחי, הרב דוב אורון, ששיעוריו המרתקים והמסודרים בנושא משכו אותי ללומדו, וכן להודות לישיבת הר עציון שאפשרה לי ללמד שיעורים בנושא זה לתלמידי שנה ב' לפני מספר שנים. במסגרת השיעורים שנלמד יחד, נעסוק במספר נושאים שלכולם השלכות מעשיות ברורות, וחלקם אף עמדו לאחרונה על סדר היום הציבורי והתקשורתי, דוגמת השתלות איברים והפלות. משפט הפתיחה לשיעור לקוח משיחה שקיימתי עם ביתי רק הבוקר. ביתי חזרה לגן אחר מספר ימים שהיא הייתה בבית בגלל מחלה קלה. הסברתי לה היום שהילדים בגן יאמרו לה ברוך רופא חולים מכיוון שהשם ריפא אותה. ביתי הנהנה בראשה ואף אמרה, נכון אבא, וגם לקחתי תרופה. המשפט הזה כולל בתוכו למעשה את כל שיעורינו היום. אכן, קודם שניגש לעסוק בענייני רפואה והלכה, עלינו לעסוק בגישתה העקרונית של ההלכה ביחס לעצם השימוש וההזדקקות לרפואה. ובכך נעסוק היום. אין היום אדם שלא משתמש בשירותיהם של קופות החולים, רופאי המשפחה והילדים, וכן הלאה. אנו מטפלים בכל מחלה ומחוש המתרגשים עלינו, לוקחים תרופות, מבצעים בדיקות וממלאים אחר הוראות הרופאים. ברם, ידועים דברי הגמרא בברכות בדף י' ב', רואה אדם שיסורים באים עליו יפשפש במעשיו. אדם שנופלים עליו יסורים צריך לבדוק במעשיו ולפעול במישור הדתי והרוחני. אנו מאמינים כי יסורים, ובכלל זה מחלות ומחושים, הן סוג של איתות, אותו מאותת לנו הקדוש ברוך הוא בדבר בעיה רוחנית שאנו לוקים בה. וממילא, דרך הטיפול, צריכה להיות לכאורה מאמץ לאתר את הבעיה הרוחנית או את הפגם הדתי שיש בנו, לתקנם, ומשהבעיה הזאת תבוא על פתרונה, ממילא תיפטר גם הבעיה הפיזית. על פי זה יש לשאול, האם הטיפול הטבעי שאנו רגילים לטפל בבעיה, עצם ההזדקקות לרופאים, איננו מתעלם למעשה מן העניין האמיתי? האם מותר לאדם ללכת במסלול עוקף התמודדות רוחנית אמיתית? השאלה הזו היא בעצם שאלה כפולה. מצד אחד יש לשאול לגבי החולה, האם מותר לחולה ללכת ולהיוועץ ברופאים? ומצד הרופא יש גם לשאול, האם מותר לו לתת סיוע רפואי ולהתערב בדרכי השגחתו של הקדוש ברוך הוא? לשאלה זו נקדיש את שיעורנו היום, נעיין בדברי הראשונים והפוסקים, ונפתח בדברי הגמרא במסכת ברכות בדף סמך. וכך אומרת הגמרא, אמר רב אחא, הנכנס להקיז דם אומר, יהי רצון מלפניך השם אלוקי, שיהא עסק זה לי לרפואה ותרפאיני, כי רופא חינם אתה, ורפואתך אמת. לפי שאין דרכם של בני אדם לרפות, אלא שנהגו. אמר רבי, לא לימי נשחי, דתני דבר רבי ישמעאל, ורפו ירפא. מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. יש בפנינו מחלוקת בין האמוראים בשאלת ההזדקקות לרפואה. רב אחא מייסד תפילה מיוחדת למי שהולך לרופא, ונימוקו הוא שאין דרך בני אדם לרפות אלא שנהגו. מהו פשרו של נימוק זה? מבאר רש"י שאין דרכם שלא היה להם לעסוק ברפואות, אלא לבקש רחמים. כלומר, עקרונית נכון יותר לפנות לקדוש ברוך הוא בבקשת רחמים, ולא לעסוק ברפואה. אולם משום שבני אדם נהגו ללכת בדרך ההפוכה, תיקן רב אחא תפילה על מנת להעניק הכשר לפנייה לרופאים. אם נבין כך את גישתו של רב אחא, לכאורה עלינו לומר שאביי נוקט בגישה ההפוכה. לדעתו, מותר לכתחילה לגשת לרופאים, והוא למד זאת מדרשת דבי רבי ישמעאל בדבר הרשות שניתנה לרופא לרפות. בפשטות, דרשה זו כוללת בתוכה תשובה לשאלה הכפולה שהצגנו בתחילת הדברים. לרופא מותר לרפא, וממילא לחולה מותר לפנות אליו. אם נבין כך, הרי שבפנינו מחלוקת בין האמוראים האם טוב ומותר להזדקק לרופאים, או שמא הדבר זה הוא רק בדיעבד, ואיננו רצוי מעיקר הדין, ועל כן יש להצמיד לו סוג של הכשר בדמותה של אותה תפילה שרב אחא מביא בגמרא בברכות. נדגיש, רב אחא איננו אוסר את ההליכה לרופאים, הוא איננו אומר שיש לבטל מנהג זה, הוא רק מנסה לעדן אותו ולכוון אותו על ידי אותה תפילה. אמנם תיתכן גם הבנה שונה של הדברים. ניתן לראות שרב אחא בדבריו מתמקד בחולה, בעוד שהפסוק שמביא אביי הוא פסוק שעוסק ברופא, פסוק שמלמד אותנו שניתנה לרופא רשות לרפא. ואכן אין הכרח לומר שרב אחא סבור שיש איסור על רופא לרפא. ייתכן בהחלט שהוא מתיר זאת, מכיוון שאנחנו יודעים שישנה חובה על כל אדם לנסות ולהציל את חברו כאשר חברו זקוק לכך. יש לנו חובה שלא תעמוד על דם רעך, יש לנו חובה של הצלת גוף שנלמדת בעיקרון מחובת השבת העבדה בגמרא בסנהדרין. נכון, היה ניתן לומר כפי שהחובה הזאת היא חובה שמוגבלת רק לענייני פיקוח נפש, אבל הגמרא בסנהדרין מלמדת אותנו במפורש בדף עין ג' שעל כל אחד מוטלת חובה להציל את גופו של חברו, היכן שהוא יכול. על כן לא כל כך מסתבר שרב אחא יאסור על הרופא לרפא חולים. רב אחא מתמקד בדבריו דווקא בחולה. אם כך, אז מה בדיוק אומר לנו אביי? מהו החידוש בדבריו של אביי? השאלה הזאת זוכה להתייחסות בדברי הראשונים, ואנחנו ננסה לבאר את דבריהם ולסווג אותם ככל שנוכל. התוספות בבבא קמא, בדף פ"ה, בדיבור המתחיל שניתנה רשות לרופא לרפא, אומרים כך: דהוה אמינא הנינילי מכה בידי אדם, אבל חולי הבא בידי שמיים כשמרפא נראה כסותר גזירת המלך. כמה שמלן דשארי. התוספות מסבירים שהיינו יכולים לחשוב שיש לחלק בין מחלה או מכה שאדם גורם לעצמו לבין מחלה שברור שבאה על האדם משמיים. במקרה מן הסוג הראשון קל יותר להתיר להיזקק לרופאים וקל יותר להתיר לרופא לרפא. כי מעורבותו של האדם, האדם עצמו או אדם אחר, בגרימת המחלה, מקנה לו רשות לנסות ולתקן את אשר עיוות, מבלי לפגוע באמונה, כי הקדוש ברוך הוא זה אשר מנהל את העולם. לעומת זאת, במקרה מן הסוג השני, יותר מסתבר לאסור ולהפנות את האדם לדרך התשובה. אם כך היינו חושבים, הרי שרופאים לא היו יכולים לרפא חלק ניכר מן המחלות בהם אנו חולים. מסבירים התוספות, הלימוד מן הפסוק בא לדחות בדיוק את האפשרות הזאת שאלינו, ומחדש לנו שגם בחולי שבא מן השמיים מותר לאדם להיזקק לרופאים ומותר לרופא לרפותו, ואין בכך בעיה אמונית. כך גם דעת הרשב"א, כך מופיע בראשונים נוספים, כמו התוספות ריח חסיד, וכן במקומות נוספים. לגישה זו של התוספות ישנה נקודת תורפה די ברורה. החילוק הזה בין מכה המגיעה באופן ישיר מן הקדוש ברוך הוא לבין מכה המגיעה מהקדוש ברוך הוא בתיווכו של האדם איננו ברור כלל ועיקר, שהרי בסופו של דבר אין לך דבר שאינו משמיים. מה לי אם זה חולי שמגיע על ידי אדם? ומה לי אם זה חולי שמגיע ישירות מהקדוש ברוך הוא? בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא זה אשר מסבב ומנהיג את העולם ואחראי לכל מה שקורה. הטור באמת בפירושו לתורה מקשה כך, ולדבריו כולם שלוחיו של הקדוש ברוך הוא ואין מקום לחילוק הזה. וממילא דבריו של דבריהם של התוספות אינם ברורים די צורכם. למעשה, כאשר אנחנו נעיין בדברי הראשונים, אנחנו נגלה שישנן גישות שונות בהבנת הלימוד מן הפסוק ורפו ירפא, וניתן לחלק אותם לשתי קבוצות. על מנת להגדיר את שתי הקבוצות, נעיין בדבריו של רבינו בחיי, בפירושו על התורה, בספר שמות, פרק א', פסוק י'. שם כותב רבינו בחיי, והטעם בזה, כי הרפואה בבשר ודם אינה אלא על ידי צער ותורח, והוא שיסבול הסם או המשקה המר. אבל רפואה של הקדוש ברוך הוא בנחת, אין צער כלל. כלומר, רפואתו של בשר ודם, כאשר היא נעשית על ידי בשר ודם, שלא כרפואתו של הרופא כל בשר הוא מפליא לעשות, כרוכה בהסבת סבל נוסף לחולה מעבר לסבל אותו הוא כבר סובל ממילא. היינו חושבים שדבר זה לא הותר. שהרי אסור לגרום להסב סבל לאדם. אז היינו חושבים שאולי גם לרופא אסור לרפא מכיוון שעל כורחו הוא יסב לאדם סבל. הלימוד מן הפסוק ורפו ירפא בא ללמדנו שהותרה לרופא הסבת סבל מסוים לחולה, כל עוד הוא עושה זאת במסגרת תהליך הריפוי. על פי זה נראה שיש למעשה שתי גישות שניתן להגדירן בדבר ההווה אמינא והחידוש שבדברי הפסוק ורפו ירפא, שבדברי דרשת דברי רבי ישמעאל. כיוון אחד, כפי שראינו בדברי התוספות, הוא שישנה בעיה אמונית בכל עולם ההזדקקות לרפואה והשימוש בה. הבעיה הזאת הייתה יכולה לעלות בדעתנו כסיבה שלא להזדקק לרופאים, ובא הפסוק, באה התורה ומלמדת אותנו שניתן לעשות זאת. גישה אחרת, כפי שראינו בדברי רבינו בחיי, היא גישה שאומרת, הבעיה כאן איננה בעיה אמונית. הבעיה היא בעיה הלכתית, אולי מוסרית, בכך שתהליך הרפואה יכול להיות כרוך במעבר על איסורים הלכתיים, או בהסבת צער, אולי נזק, כפי שנראה בהמשך, לחולה, והיינו חושבים שיש לאסור את הרפואה בגלל כך. ואף על פי כן מחדשת התורה שמותר לרפא. בהקשר זה, הבה נעיין בדברי הרמב"ן בתורת האדם, בשער הסכנה, שאומר כך, ורפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות, פירוש, שמה יאמר הרופא, מה לי בצער הזה? שמה אתאה ונמצאתי הורג נפשות בשוגג. לפיכך נתנה לו התורה רשות לרפות. כלומר, העיסוק ברפואה, והניסיון לרפא מחלות שונות כרוך בסיכונים עבור החולה. מעבר לסיכונים הקשורים לגופו או מצב בריאותו האישי של החולה, קיימת סכנה שטעות בשיקול הדעת או במעשיו של הרופא יזיקו לחולה עד כדי סיכון חייו. ובמחשבה ראשונה יש מקום לאסור את העיסוק ברפואה מחשש לעבירה על איסורים הלכתיים חמורים של גרימת נזק או נטילת נפשו של החולה חס וחלילה. אומר הרמב"ן, הלימוד מן הפסוק הוא שמותר לרופא לרפא למרות חשש זה. גם הרמב"ן לכאורה הולך כאן בכיוונו של רבינו בחיי ושייך לקבוצה השנייה שסיווגנו קודם לכן. הוא איננו מתמקד כאן בבעיה אמונית שהפסוק בא לדחות, אלא בבעיה מעשית. לא מדובר פה בבעיה שאנחנו כביכול, בכך שאנחנו מזדקקים לרופאים, אנחנו כביכול מצמצמים את השגחתו של הקדוש ברוך הוא, מתערבים במעשיו וכדומה, אלא בבעיה מאוד מאוד ברורה, לצערנו אף נפוצה, שלעיתים יש טעויות בשיקול דעת ויכולות לגרום נזק. בהקשר הזה, מעניינת מאוד גם גישתו של הרב קוק, שכותב בסימן קופמם בשוט דעת כהן, ופשטות דברי חזל ורפו ירפא, מכאן שנתנה התורה רשות לרופא לרפות, מורה כן, שעיקר הרפואה מצד חוכמתה מסופקת היא. שאם היה דבר ברור, איך יעלה על הדעת שלא יהיה מחויב לרפות? וכי אין עובר, לא תעמוד על דם רעיך? על כן הוא צריך לנתינת רשות, שמכל מקום אין דרך אחרת לפני בני אדם. כלומר, אומר הרב קוק, רפואה זה עניין שאיננו ברור. רפואה יש בה הרבה ספקות. ברור שגם הרפואה הלכה כברת דרך ומדע הרפואה התקדם כברת דרך מרשימה מאז ימיו של הרב קוק ועד היום. אך באופן כללי מתייחס הרב קוק בספקנות ליכולתם של הרופאים באמת להבין ולעמוד על טבען של מחלות ולרפא אותן. וההב המינה הייתה שבאמת לא נתיר לרופאים לעשות את זה. כמה שמלן שהיות שזו הדרך שיש בפנינו עלינו להשתמש בה. דבריו קרובים מאוד לדברי הרמב"ן. עלינו לסייג ולומר שדברי הרמב"ן הם מורכבים יותר ולא ניתן בקלות לסווגם לקבוצתו של רבנו בחיי, מכיוון שבמקום אחר הרמב"ן נוקט בכיוון שעולה בקנה אחד עם דבריהם של בעלי התוספות, שישנה בעיה אמונית בהזדקקות לרופאים, ובהמשך השיעור בעזרת השם נבאר את הדברים. אם אמרנו שישנן שתי קבוצות, שתי גישות, גישה אחת, בעיה אמונית שאנו דוחים על ידי הלימוד מרפא ירפא, או בעיה מתחום ארצי יותר, בעיות מעשיות או מוסריות, שאנו דוחים על ידי הלימוד מאותו פסוק, מעניינת מאוד שיטת האבן עזרא בפירושו לתורה. האבן עזרא כותב שהפסוק מלמדנו כך, לאות שניתן רשות לרופאים לרפא המכות והפצעים שיראו מבחוץ. רק כל חולי שהוא מבפנים בגוף, יד השם לרפא אותו. וכן כתוב כי הוא יכאיב ויחבוש, וכן כתוב בעשה, וגם בחוליו לא דרש את השם, כי אם ברופאים. האבן עזרא מחלק בין פגיעה חיצונית, שאותה רשאי הרופא לרפא, לבין מחלות ופגיעות פנימיות שאותן אסור לו לרפא. ולגביהן גם אסור לפנות אליו. ורק הקדוש ברוך הוא יכאיב ויחבוש. כמובן שהשאלה היא מדוע. מהו ההבדל שבין מכות פנימיות למכות חיצוניות? ניתן ללכת בכיוון שעלה בדברי רבנו בחיי, ולומר שהחולי הפנימי הוא מעט השם, וממילא התגובה אליו צריכה להיות דתית ולא רפואית. היתר לרפא איננו מתייחס למחלות כגון אלו, אלא רק למחלות חיצוניות שנתפסות כקלות יותר. מדוע? מכיוון שבמחלות חיצוניות אנחנו יכולים יותר בקלות להבין מהם הגורמים הארציים שגרמו להם. ניתן בהחלט לראות שכאשר אדם נכווה, אז זה מכיוון שהוא בא במגע עם ברזל מלובן. אמת שאנחנו כמובן מאמינים שבסופו של דבר הדבר מגיע על ידי איזושהי השגחה פרטית או כללית ברמה זו או אחרת, אבל המתבונן מן הצד נראה בפשטות, הקביעה הגיעה מאותו ברזל מלובן שפגע בגוף. מילא במקום כזה לא תהיה כל כך בעיה לרפא מצד העניין האמוני. אם נלך בכיוון הזה, הרי שהאבן עזרא משתייך לקבוצה הראשונה שאלינו. אמנם ניתן להבין אותו בדרך ארצית יותר, וכך עולה בדברי רבי יונתן אייבשיץ בקרטי ופלטי, וגם בדברי הגרא, כשהוא מסביר את הפסוק בספר שמות. והוא אומר כך, התורה דיברה ממכות שמותר לרשות לרופא לרפות מכות חוץ מבאיבר שבר יד, מכות חוץ באיבר שבר יד או פצע וחבורה, שזה מחוש והרופא יורד עד תכליתו, ובהן כמעט מופת חותך כמופת הנדסה. מה שאין כן בכל איברי פנימיים שאין רופא שולט בו. בזה ידונו כפי שכלם וכמדומה ובספק שקול וכדומה. כי רבים חללים הפילו ועצומים כל הרוגע, כי לדברים כאלה צריך יישוב הדעת ומתון, וכהן התנאים רבים לבל ישגה חס וחלילה ונפש הוא חובב. כלומר, החילוק בין מכות פנימיות למכות חיצוניות איננו בכך שמכות פנימיות, מכיוון שאיננו יכולים להבין אותן, עלינו לומר שהם באו מן הקדוש ברוך הוא, מכות חיצוניות נבוא ונאמר הם באו בידי אדם. החילוק פה הוא הרבה יותר ארצי. מכות חיצוניות אפשר להבין, ואולי אפילו בצורה ברורה, כפי שהוא אומר, מופת חותך כמופת הנדסה. מה שאין כן בחולי של איברים פנימיים, ששם קשה לרופא יותר לעמוד על טבעם, ואנחנו כמובן מדברים על זמן, על תקופה שהיא קדומה לשימוש בקרני רנטגן, באולטרסאונד, ובאמצעים שונים של הדמיות ושל אבחון מחלות פנימיות. ממילא כל מה שרופא יעשה בנוגע למקומות אלו, למחלות אלו, הוא על פי השערה וסברה, ועל זה נאמר כי רבים חללים הפילו ועצומים כל הרוגיה, כי יש פה חשש גבוה מאוד לטעות, ולכן שם, במקרים כאלו, לא נתיר לרופא לרפא. בואו נסכם עד כאן. עד כאן ראינו שיש לנו שתי גישות, גישה מתמודדת עם הבעיה האמונית וגישה מתמודדת עם בעיות מעשיות. ראינו שהתוספות הולכים בכיוונה של הבעיה האמונית, ראינו שרבינו בחיי הולך בכיוונה של הבעיה המעשית, ראינו שהרמב"ן בתורת האדם אף הוא אפשר לסנף אותו למפלגתו של רבינו בחיי, ובדברי אבן עזרא ראינו שיש למעשה שתי אפשרויות. אפשר להבין אותו כחלק מגישתם של בעלי התוספות, שהבעיה היא בעיה אמונית, אם כי בדבריו יש חידוש, שהבעיה האמונית נוגעת רק למכות פנימיות, אך לא למכות חיצוניות, או ללכת בדרך ארצית יותר ולסווג ולסנף את אבן עזרא, יחד עם רבנו בחיי, ויחד אולי עם הרמב"ן, ולבוא ולומר שהבעיה היא בעיה מאוד ברורה של סיכויי הצלחתו של הרופא. במחלות חיצוניות הסיכויים הם מאוד גבוהים, ובמחלות פנימיות הסיכויים הם נמוכים יותר, וממילא ההיתר מתייחס רק למקום שבו הסיכוי לרפא הוא סיכוי גבוה. אם אני מקבל את זה, אז ההיתר לרפא הוא באמת רק באותם מקרים שיש לנו מידע ברור כיצד לעשות, כן? אבל במקרה שאין לנו מידע כזה, אז לא נוכל להתיר לרופא לרפא. ברור שבימינו החלוקה לא תהיה בין מחלות חיצוניות למחלות פנימיות, אלא בין מחלות שבאמת יש להם הבחנה וטיפול וספרות ברורים, לבין מחלות שבהם הטיפול הוא לא כל כך מוכח, אלא יש בהם רק תיאוריות. עד כאן ראינו שיטות שונות שמסבירות מדוע ישנה רשות לרופא לרפא. כעת נעסוק בשיטתו של הרמב״ם, שהולך בכיוון שונה. המשנה בפסחים בפרק ד', משנה ד', מביאה רשימה של דברים שעשה חזקיה המלך, והודו לו חכמים עליהם. אחד מהם הוא שגנז את ספר הרפואות. ראשונים רבים הסבירו שאנשים היו מתרפים באמצעות ספר רפואות, שהייתה בו תרופה לכל מחלה, ולא פנו אל השם בתפילה שירפאם, ועל כן הודו חכמים לחזקיה על שגנז את הספר, וכך החזיר אנשים אל הדרך הרצויה. אל מול הראשונים האלו יוצא הרמב״ם בהתקפה חריפה, בפירושו למשניות במסכת פסחים, פרק ד' משנה ד'. וכך אומר הרמב״ם, ספר רפואות היה ספר שהיה עניינו להתרפאות בדברים שלא התירה התורה להתרפאות בהן, כמו הדברים שחשבו בעלי הצורות וכו'. וכאשר השחיתו בני האדם דרכם והיו מתרפאים באותם הדברים, הסירן, חזקיהו, וגנזן. ואני הרביתי לך דבריי בזה העניין לפי ששמעתי וכן פרשו לי העניין, כי שלמה חיבר ספר רפואות, שכשיחלה שום אדם או יקרנו שום חולי, היה מתכוון לאותו הספר והיה עושה כמו שכתוב בספר והיה מתרפא. וכאשר ראה חזקיה כי בני אדם לא היו סומכים על השם יתברך, הסיר אותו וגנזו. ואתה שמע הפסד זה המאמר ומה שיש בו מן השגיונות. ואיך ייחסו לחזקיהו מן האיוולת מה שאין ראוי לייחס כמותו לרעורי ההמון. ולפי דעתם הקל והמשובש, האדם כשיראה וילך אל הלחם ויוכל ממנו, בלי ספק שיברים אותו חולי החזק, חולי הרעב. אם כן כבר נואש ולא יישען באלוקיו. נאמר להם, הוי השוטים, כאשר נודה לשם בעת האכילה שימציא לי מה שיסביע אותי ויסיר ההבטנותי, ואיכי ויתקיים, כן נודה לו שימציא לי רפואה, ירפא חולי כשיתרפא ממנו. הרמב״ם מלמדנו כי השימוש ברפואה הוא חלק מן החיים הטבעיים שבעולם, ואינו שונה כלל מאכילה ושתייה, או סיפוק כל צורך גופני אחר. כפי שכאשר אנחנו הולכים לאכול על מנת להשביע רעב, אנו עושים זאת מבלי לחשוב פעמיים שמה אנחנו בכך מבטאים ייאוש מהשגחתו של הקדוש ברוך הוא, כך עלינו לנהוג, אומר הרמב״ם, כאשר אנו חולים וזקוקים לרפואה. עלינו ללכת להשתמש ברפואה כפי שאנו משתמשים באוכל, מבלי שום חשש שבדבר הזה יש משום הטלת ספק או ייאוש בהשגחתו של הקדוש ברוך הוא. כל עוד מה שאנחנו עושים נעשה במסגרת הכרת מקומו של הקדוש ברוך הוא, מתוך מטרה ללכת בדרכיו, אין שום בעיה להשתמש במה שהוא נתן בפנינו בעולם. בהקשר זה מאוד מעניינים דברי המדרש שוחר טוב. המדרש אומר, מדרש בשמואל, אומר, מספר על רבי ישמעאל ורבי עקיבא, שהיו מהלכים בחוצות ירושלים וראו אדם שהיה חולה. אדם החולה פנה אליהם ואומר, רבותיי, במה התרפא? איך אני יכול להתרפות מן המחלה הזאת? אמרו לו, כך, כך וכך, עד שתתרפא. יפנו אותו הרבנים לרפואה, להשתמש בתרופה. אמר להם אותו האיש, רגע, מי יקע אותי בחולי? אז הם אמרו לו, הקדוש ברוך הוא. אמר להם, ואתם חכמים, הכנסתם עצמכם בדבר שאינו שלכם? הוא יקע ואתם מרפאים? אמרו לו, מה מלאכתך? אמר להם, עובד אדמה, אני, והנה המגל בידי. אמרו לו, מי ברא את האדם, מי ברא את הכרם? אמר להם, הקדוש ברוך הוא. אמרו לו, אתה מכניס את עצמך בדבר שאינו שלך? הוא ברא אותו ואתה אוכל פירות משלו? אמר להם, אי אתם רואים המגל בידי, אלמלא שאני יוצא וחורשו ומכסחו ומזבלו ומנקשו, לא העלה מאומה. אמרו לו, שוטה שבעולם, ממלאכתך לא שמעת מה שכתוב אנוש כחציר ימיו? כשם שהעץ אם אינו נסבל ונחרש אינו עולה, ואם יעלה ולא שתה מים ולא נסבל אינו חי והוא מת, כך הגוף הוא העץ, הזבל הוא הסם, ואיש אדמה הוא הרופא. יש כאן דין ודברים מרתק בין אותם תנאים לבין אותו אדם. ראשית כל, האדם פונה אל התנאים כאשר יש לו בעיה בריאותית, מתוך תפיסה שמי שאמור לרפא אותו הוא הקדוש ברוך הוא, נציגיו של הקדוש ברוך הוא, הם חכמים. עונים לו רבי ישמעאל ורבי עקיבא, ידידי, אתה טועה, אנחנו לא יכולים לרפא אותך, תיקח סם ותתרפא. הוא טוען כלפיהם, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא זה אשר מוחץ, הוא זה אשר ירפא. איך אתם מתערבים במעשיו של הקדוש ברוך הוא? הציבו בפניו רבי ישמעאל ורבי עקיבא מראה והראו לו שגם הוא עושה בדיוק את אותו הדבר, היות שהוא עובד אדמה. ועובד אדמה איננו נותן משאיר הכל לקדוש ברוך הוא, אלא עודר, זורע, חורש, מנקש, מזבל, משקה וכן הלאה. ואמרו לו, האדם הוא בדיוק כפי הצמח, כי האדם עץ השדה ממש, אנוש כחציר ימיו. כפי שהעץ זקוק לטיפול, כך גם האדם זקוק לטיפול, וכפי שבטיפול בעץ אין בכך משום התערבות בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, כך גם בטיפול באדם. כדאי לשים לב שהמדרש ממש מושך אותנו להיזכר באדם הראשון בגן עדן, שהונח במקום שעליו לעבוד ולשמור, לנקש, לזבל ולהשקות וכן הלאה. והציווי שניתן לו מילו את הארץ וכבשוה, והציווי שניתן לו בגן עדן לעובדה ולשומרה, לא עמד בסתירה לכך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. יתרה מזאת, ייתכן שאדם שאיננו מטפל בגופו ואיננו נזקק לרפואה ואיננו משתמש ברופאים כאשר הוא צריך, ייתכן מאוד שאדם כזה מועל בשליחותו ליישב את העולם, לכבוש את העולם, להשתמש במה שהקדוש ברוך הוא נתן בפנינו על מנת לקדם ולקחת חלק במעשה בראשית יחד עם בורא עולם. הדברים האלו, לא רק שהם, המדרש הזה, לא רק שהוא בסיס לגישתו של הרמב״ם, אני חושב שהוא מוסיף גם נדבך מסוים שלא מופיע בדבריו של הרמב״ם במפורש, אך אין ספק שהוא עומד ברקע, והוא הציווי לעבוד ולשמור, הציווי למלא את הארץ ולכבוש אותה, הציווי להשתמש במה שהקדוש ברוך הוא נתן בפנינו בעולם, על מנת להתקיים בעולם, לחיות בו ולקדש שם שמיים. מעניין מאוד שהרמב״ם פוסק בהלכות דעות, על פי הגמרא בסנהדרין, שאסור לאדם לגור בעיר שאין בה רופא. וכך הוא מביא לידי ביטוי גם את חובתו של הרופא לרפא, וגם את חובתו של האדם להתרפא. אדם חייב לחיות במקום שבו הוא יוכל להשתמש ברופאים. לא רק שהרמב״ם אומר שאין לנו בעיה אמונית בעניין הזה, הרמב״ם אומר שיש בעיה אמונית בגישה שסוברת שאין להשתמש ברופאים אלא רק להישען על הקדוש ברוך הוא. זה מעניין שהרמב״ם איננו מביא את הפסוק ורפו ירפא כלל, הוא בונה את שיטתו, כך גם בפירוש המשניות בנדרים, הרמב״ם בונה את שיטתו על הפסוק והשבות עלו, על החובה לרפות את גופו של אדם שיש לסייע לו, כפי שיש חובה להשיב אבדה. אוקיי. כמובן, בר הפלוגתא של הרמב״ם בסוגיה זו, כמו בסוגיות רבות אחרות, הוא הרמב״ן. והרמב״ן בפירושו על התורה, ויקרא כ"ו, פסוק י"א, מביא את דברי המשנה בפסחים, ואומר באמת, כי במציאות האידיאלית אסור לאדם לפנות לרופאים. הוא אומר, למחלות יש משמעות דתית, והפתרון צריך להימצא באמצעות הנביאים, לא באמצעות הרופאים. ולכן, אומר לנו רווחה, בגמרא בברכות שבה פתחנו, אין דרכם של בני אדם ברפואות, אלא של נהגו. זאת אומרת, זו מציאות דיעבדית, זו מציאות בעייתית, אומר הרמב״ן. אבל מי שבאמת בוטח בקדוש ברוך הוא, ומי שסומך עליו שהוא ירפא את מחלתו, הקדוש ברוך הוא אכן ירפא אותו, ימנע ממנו מחלה. וכך הוא אומר, כי התורה לא תסמוך דיני על הניסים כאשר אמרה, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, אבל ברצות השם דרכי איש, אין לו עסק ברופאים. ולא אמרו שניתנה רשות לחולה להתרפות, אלא כיוון שחלה החולה ובא להתרפות, כי נהג ברפואות, והוא לא היה מעדת השם שחלקם בחיים, אין לרופא לאסור עצמו מרפואתו. זאת אומרת, אומר הרמב״ן, אסור לחולה ללכת ולהתרפא. מי שהולך להתרפא, אין לו חלק, הוא אומר, מעדת השם שחלקם בחיים. יחד עם זאת, אנחנו לא נפקיר אותו, ואם הוא כבר ניגש לרופא, מותר לרופא לרפא אותו. אם כן ראינו הרמב״ן הוא ברפלוגתא הבולט והנחרץ של הרמב״ם בשאלה כיצד עלינו להתייחס לעולם הרפואה. הרמב״ם אומר זהו חלק טבעי מהנהגת העולם. רפואות, כן, שבאות לרפא מחלות הם כפי שמזון בא לרפא רעב ולחיות אותנו ואין שום בעיה בשימוש בהם. ואילו הרמב״ם בא ואומר ישנה בעיה אמונית חריפה עד כדי כך שמי שנזקק לרופאים כאשר יש לו מחלה איננו חלק מעדת השם הבוחרים בחיים. אלא שאנחנו מתירים לרופא לרפא אותו, וזה מה שמחדש הפסוק, ורפו ירפא. אם ראינו קודם לכן שהרמב"ן אומר שרפו ירפא, מחדש לנו שרופא יכול לעסוק ברפואה למרות הסיכונים שהוא יכול להסב, והנזקים, ואולי אפילו נטילת הנפש שהוא יכול לגרום לחולה, כאן הרמב"ן טיפה מסייג את העניין הזה, אולי לא טיפה, אולי באופן משמעותי הוא מסייג את העניין הזה, ואומר לנו, עקרונית כל המציאות הזאת בעייתית. ישנה בעיה אמונית לגבי החולה לגשת לרפא. לרופא אין בעיה אמונית בכך שהוא מרפא, מכיוון שהוא באמת שותף לקדוש ברוך הוא ולא פועל נגדו, ומותר לו לעשות זאת. אם כן, עד כה ראינו את הגישות שאומרות שישנה רשות לפנות לרופאים. ראינו את זה בדברי בעלי התוספות, ראינו את זה בדברי רבנו בחיי, ראינו את זה בדברי האבן עזרא, אמנם יחד עם חלוקה בין מכות חיצוניות למכות פנימיות, הסברנו משתי דרכים. לאחר מכן ראינו את דברי הרמב״ם שאומר שלא רק שזו רשות, אלא שזו חובה ללכת להשתמש ברופאים וברפואה, ואין זו אלא שטות לדבריו לחשוב שיש בכך בעיה אמונית. וכנגדו ראינו את הרמב״ן שאומר שאסור ללכת לרופאים, אין רשות ללכת לרופאים, ומה שהפסוק מלמד אותנו שלרופאים מותר לרפא את אותם עבריינים שיגשו עליהם. כיצד נפסקה ההלכה? שולחן ערוך ביורדיה סימן שין למד וב סעיף א' פוסק שהתורה נתנה רשות לרופא לרפות ומצווה היא ובכלל פיקוח נפש הוא, והיא מונע עצמו הרי זה שופך דמים, ואפילו יש לו מי שירפאנו שלא מן הכל האדם זוכה להתרפות. ומי הוא לא יתעסק ברפואה, אלא אם כן הוא בקי, ולא יהיה שם גדול ממנו, שאם לא כן, הרי הוא שופך דמים. כלומר, השולחן ערוך לא מחלק פה בין רפואה פנימית, רפואה חיצונית. השולחן ערוך אומר שחייבים להתרפא, זו מצווה להתרפא, יש רשות לרופא לרפות, ויש לשים לב שהולכים להתרפא אצל רופא מקצועי, שמבין ויודע, וגם הרופא יש לו לוודא, שהוא באמת רופא מקצועי ולא עוסק ברפואה בלי ידיעה, שהרי אם לא כן יכול להגיע לידי שפיכות דמים. הברכי יוסף כותב אף הוא שאין לסמוך על הנס וחייבים לנהוג כדרך העולם, ואם לא עושה כן כמעט יש איסור של יוהרה ואולי איסור לסמוך על הנס, שאדם יעבור עליו אם הוא לא יזדקק לרופאים, וכך מופיע בשבט מיהודה, שאין זה אלא מן המתמיהין ודרך שוטים להיות מי שסומך על הנס, וקרוב להיות פושע בעצמו ועתיד ליתן את הדין. וכך נפסק להלכה גם אצל פוסקי זמננו, ביניהם הציץ אליעזר ורב עובדיה יוסף. ומאוד מעניין לראות את דברי החזון איש באיגרותיו, באיגרת קוף למדוו, שכותב שמה שההשתדלות הטבעית במה שנוגע לבריאות היא מצווה וחובה, וכאחת החובות, וכאחת החובות להשלמת צורת האדם אשר התביע היוצר ברוך הוא במטבע עולמו. כפי שמצינו באמוראים שהלכו אצל רופאים מרומות העולם להתרפא. וכולי וכולי. כך שאנחנו רואים בדברי החזון איש, ושומעים בדבריו איזשהו הד למה שאנחנו הבנו במדרש של רבי ישמעאל, רבי עקיבא, שהולכים ופוגשים את אותו חולה, וברוך שכיוונו לדעתו. מדברי הפוסקים אנחנו רואים שלא רק שיש רשות, יש גם חובה להתרפא, ואל לו לאדם להחמיר על עצמו ולהגיד שהוא סומך על הקדוש ברוך הוא ולא נזקק לרפואה, כי הוא איננו רוצה להראות כאילו איננו מאמין בהשגחתו של הקדוש ברוך הוא. נציין רק שאביו של אבננזר, רבי זאב נחום בורנשטיין, יש לו דיון מאוד מעניין בנקודה הזאת, זה מופיע באבננזר בחושן משפט בסימן קופצה דיגימל, והוא סבור, אמנם להלכה ולא למעשה, שרופא, שחולה רשאי להחזיק מעצמו צדיק ולסמוך על הקדוש ברוך הוא ולהיות בטוח שהוא ירפאו ולא להזדקק לרופאים, במיוחד ובפרט כאשר הרפואה שלה הוא נזקק כרוכה במעבר על איסורים כגון שימוש במאכלות אסורות וכן הלאה. נדגיש, הוא כותב זאת להלכה ולא למעשה, וראינו שבאופן כללי יש קשת רחבה של פוסקים המתנגדת לחומרה ברוח זאת. לסיכומם של דברים, ההזדקקות לרפואה, שאלת ההזדקקות לרפואה מעלה על שולחן הניתוחים שלנו את המתח שבין האמונה והתלות בקדוש ברוך הוא מצד אחד, ואת היכולת לרפא בדרכי בשר ודם מצד שני. הדעות השונות נעות בין הגדרת השימוש ברפואה בתור דבר שבדיעבד, או נתחיל בתור דבר שאסור, דרך דבר שבדיעבד, ועד הגדרתו כמצווה. תוך כדי הדיון ראינו דעות משני סוגים, סוג אחד המתמודד עם הקשיים והבעיות האמוניות, והיכולת להתמודד איתם, וסוג אחר המתמודד עם בעיות הלכתיות או בעיות מוסריות. אלו, כאלו נדחו על ידי הלימוד מן הפסוק, ורפו ירפא. ולהלכה ראינו בדבריהם של הפוסקים שלא רק שישנה מצווה להתרפא, יש להתייחס בשלילה לאלו שאינם עושים כן. אמנם, נסייג, ישנו מקרה אחד שבו ייתכן שלחו לעלמה אין חיוב להזדקק לרופאים, ואולי אפילו אסור ללכת ולהשתמש בשירותיהם, וזהו כאשר הרופאים אינם בטוחים בדיאגנוזה או ביעילות הטיפול. וזה על יסוד דברי הקרטי ופלטי שהבאנו על בסיס דברי האבן עזרא. השאלה הזו היא שאלה מורכבת, מכיוון שצריך לשקול בכל מקום את הרווח המשוער אל מול ההפסד המשוער, וכל מקרה יש לדון לגופו בהתייעצות עם רופאים ועם פוסקי הלכה, ובמקרה כזה יש לצרף את השיטות שאלינו ולא לחייב, ייתכן שלא נחייב את הפעולה הרפואית כשהיא מסוכנת. כך גם דרך אגב פוסק המגן אברהם בשאלת רפואה בשבת, שכאשר הרפואה היא מסופקת לא פשוט שנתיר לחלל שבת במקום רפואה. מעניין שלצד החיוב שבו מתייחסים הפוסקים ביורדיה לעצם ההזדקקות לרופאים, באורחיים, בהלכות ברכות, בסימן ריש למד, נפסקה להלכה גם דעתו של רב אחא, המחייב תפילה כאשר ניגשים להתרפא. השולחן ערוך פוסק את דבריו של רב אחא בסימן ריש למד סעיף ד' ואומר, הנכנס להקיס דם אומר, יהי רצון מלפניך, השם אלוקיי, שיהיה עסק זה לי לרפואה, כי רופא חינם עתה. והמשנה ברורה על אתר מאיר שיש לומר את התפילה הזאת לא רק כאשר ניגשים לטיפול פולשני כמו הקזת דם, אלא על כל דבר רפואה, ואומר המשנה ברורה ולא יחשוב שתהיה איזה דבר רפואה לו, אלא על ידי הבורא יתברך שמו. ולכן על ידי תפילה זו ישים ביטחונו בו ויבקש ממנו שתהיה לו לרפואה. המסר הוא ברור, עלינו לעשות כל השתדלות להתרפא בדרכי בשר ודם, אולם עלינו לזכור ולהזכיר כי הקדוש ברוך הוא, הוא הרופא כל בשר ומפליא לעשות. וייתכן שבעולמנו שכל כך נשלט לכאורה על ידי כוחנו ועוצם ידינו, ואנחנו נוטים באמת מדי פעם שלא לזכור די הצורך את העובדה שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר הוא זה אשר מרפא אותנו. שמעתי מהרב מידן פעם שאלה רטורית נפלאה שממחישה את זה. הרב מידן שאל כמה פעמים, כמה תהילים אנחנו אומרים כאשר אדם חולה, וכמה תהילים אנו אומרים בשביל להודות לקדוש ברוך הוא לאחר שהוא עברי? השאלה מאוד מאוד קשה. אנחנו נוטים לזכור את הקדוש ברוך הוא כאשר קשה לנו, וכאשר אנחנו חולים ומצפים לישועה, אך לאחר שאנו מתרפים, פעמים רבות אנחנו נוטים מעט לשכוח, או לא לשים לב לחלקו של הקדוש ברוך הוא. ועל כן אולי ראוי להדגיש לא רק את ההלכה ביורדי השין למדווה, שראוי להזדקק לרופאים, שאותה כולנו מקיימים, אלא לקיים גם את ההלכה מאורך עם סימן ריש למד, שיש לומר ולבקש מן הקדוש ברוך הוא, כאשר הולכים להתרפא, שירפא אותנו כי רופא חינם הוא, ולזכור על ידי כך שהקדוש ברוך הוא הרופא כל בשר ומפליל לעשות. שלום, שלום.